חודש טוב ומבורך, מי שנכנס אדר מרבים בשמחה, הכוונה היא מרבים בשמחה בלי סיבה. זאת אומרת, בלי סיבה חיצונית, אלא מה שנקרא מעצם הקיום. אז אתם מוזמנים לעשות חיוך של מרבים בשמחה. נדבר היום קצת על השמחה כמה שנוכל. לפני זה נקדים ונאמר שישנם שני סוגי מחקרים בתופעות טבע בעולם הפיזיקלי. יש מחקרים שהחוקר כביכול צופה במה שהוא רואה ומתעד את זה. הוא יכול גם להמציא כלי מדידה שונים, לבדוק תופעות פיזיקליות. ויש מחקרים שעם אותם נתונים הביאו תוצאות שונות, זאת אומרת, עם אותו סוג מחקר. התברר שהראייה של החוקר גם משפיעה, גם על תופעות טבעיות, לא רק על, תקראו לזה, בתופעות סוציולוגיות או במחקרים מוזמנים של חברות שוקולד, שהשוקולד טוב לזיכרון. עכשיו, למה אני משתמש בזה בפתיחה לשיעור שלנו? כי מסתבר שגם ביחס לכל המצב שלנו, אנחנו יכולים להיות במסקנה, זאת אומרת, המצב רוח שלנו מושפע מהמחשבה שלנו על המציאות. אנחנו יכולים לשנות את המחשבה הזאת, והמצב רוח ישתנה. זה לא צריך לעשות את זה במעשית, זה רק תיאוריה, אבל לפחות כתיאוריה רוחנית. הרבי מלובביץ', מי שקורא את האיגרות שלו הרבה פעמים, הוא עונה לאנשים שמספרים לו כל מיני מצבי נפש, אז הוא עונה להם כביכול תשובות מאוד פשוטות. תהיה בביטחון, תאמין שזה דברים שכביכול מאכזבים, שהבן אדם רוצה להתעסק יותר בכאב, לחטט בו. אבל יש לנו בחירה. וזה גם הרעיון הפנימי שעומד מאחורי שיטת העבודה של ברון קייטי, שמדברת על כך שהסבל שלנו הוא לא מהמציאות, אלא מהמחשבות שלנו על המציאות. זאת אומרת, שאם נשנה את המחשבות שלנו על מה שקורה, אז גם הרגש שלנו ישתנה. אבל יש פה עוד נקודה. נקודת המוצא של כל הדרך שלה זה שהיקום הוא ידידותי. זאת אומרת, או במילים אחרות, כל דאביד רחמנא לטב האביד. כשיש את ההבנה הזו כנקודת יסוד, אז יכול להיות שינוי מרכזי מהתחושות שלנו. בלקוטי מוהר"ן, ריש נון, קל לזכור את המקור הזה, כי זה ראשית תיבות רבי נחמן, אז שם רבי נחמן אומר את המילים הבאות. דע שכל מיני צער וכל האיסורים אינם רק מחסרון הדעת. מחסרון הדעת ולא מהמציאות האובייקטיבית. בבקשה. הוא היה אמריקאי. אבל זה לא הופך אותו לפחות נחמד בזה שהוא היה אמריקאי. כי לקרוא את זה בצרפתית זה יותר מתנגן.
נכון.
וואו.
אז
אז פה אני פחות רוצה להגיע להיבט המעשי, כי אני רוצה שזה יישאר בתיאוריה. למה? כי כשמנסים להעביר את השיעור לפסים מעשי, זה מלחיץ אם זה לא הולך. אם מכריזים מראש שאנחנו עומדים לדבר רק על תיאוריה שלא אמורים ליישם אותה, זה יותר ידידותי. כן. אבל זה כל שיעור והעניין שלו. הנקודה שאני אומר לא צריך ליישם, זה מסיבה פשוטה. שכשמדברים על דברים שקשורים בלשנות את דרכי החשיבה שלנו, זה מלחיץ. וכשבן אדם שומע שיעור והוא מיד עובר למחשבה איך אני מיישם את זה בחיי, יש מי שזה עבורו מחשבה מועילה, מקדמת, ויש מי שעבורו זה יוצר לחץ ומונע ממנו לקלוט את הנאמר. וכשאומרים לו אתה משוחרר מלהשתנות, בוא תשמע רק תיאוריה יפה, זה יוצר הרפיה. ואם בן אדם זוכר, הוא גם מיישם את זה. אבל זה כמין טריק כזה, זה לא באמת שאני מתכוון שלא תיישמו. מתכוון שלא נלחיץ את עצמנו בסוגיה הזאת. כי זאת אומרת, זה לקבל את עצמי במקום. זה בא אצלי מתורתה של ימים. ימים אומרת, כשלומדים רעיון חדש, אז זה לקבל את עצמי במקום שבו אני נמצא. לקבל את הרעיון החדש, זאת אומרת, את האידיאל הזה שאני לא שם, ולהסכים לראות את הפער. כשבן אדם מיד רוצה להיות בדבר שעוד אותיו הוא למד, נסגר לו הלב, זה יוצר מתח. אז להסכים להיות במקום הזה שהמחשבות הן יוצרות לי סבל. ולראות באופן תיאורטי שיש דעת כזאת, שאם בן אדם משנה את המחשבות, המציאות שלו, קודם כל החוויה הרגשית שלו משתנה, ואם הוא זוכר גם, המציאות שלו משתנה. ובשביל זה אומר רבי נחמן, דע שכל מיני צער וכל האיסורים אינם רק מחסרון הדעת. זאת אומרת, היכולת של האיסורים לפעול זה רק בגלל של בן אדם אין דעת. אומר, כמי שיש לו דעת, ועכשיו דעת זה משהו ארטילאי, אמורפי, והוא מפרט בהקשר הזה מה זה דעת, ויודע שהכל בהשגחה מהשם יתברך, אין לו שום איסורים. המילה בהשגחה, זה הכוונה היא בהשגחה לטובתו. אלא מה? אין לי הסבר תיאורטי בתבונתי החסרה, איך אותה מציאות שאני לא רוצה בה, איך היא לטובתי. אז לכן הוא אומר, בתיאוריה, כי הוא אומר, כי מי שיש לו דעת, יודע שהכל בהשגחה מהשם יתברך, אין לה שום איסורים. ואינו מרגיש שום צער. כי השם נתן והשם לקח. זה מאוד מעניין שהוא מכניס פה את הביטוי הזה מאיוב, שאנחנו מכירים את זה במילים שנהוג במסורת היהודית לומר אותם בצידוק הדין. כי בן אדם חווה אובדן, זה אחד המשפטים שאומרים, יש נוסח שחכמנו לקטו מכמה פסוקים וכמה מאמרי חז"ל, אחד מהם זה השם נתן, השם לקח. אז אנחנו מכירים את זה כציטוט נחמד, אבל יש פה גם תובנה שאם בן אדם באמת מבין שהשם נתן, ולא המעמד שלו בעבודה או ירושה, השם נתן, השם לקח. ובאמת אחרי זה, הוא אומר, ישב השם ברחמתה ודלון. עכשיו, כי השם נתן והשם לקח, זה פסוק של דעת. באמת להיות במובן הזה של דעת. כי מה בדרך כלל המחשבה שלנו, שאיך זה הגיע אליי במאמץ שלי, בעמל שלי, ואיך זה נלקח? בוא נדבר אפילו בקטע עסקי, לא חלילה על אובדן של נפש, שמישהו פגע בי, מישהו התנהג לא טוב. אבל בדעת האמיתית יש משהו, השם נתן, השם לקח. אבל לרובנו זה דיבורים של אמונה, וזה לא דיבורים של דעת. אנחנו לא חיים בתודעה הזו לעומק. והוא מוסיף רבי נחמן אומר, ואף על פי שיש איסורים, שבהכרח מרגישים אותם. אומר, יש איסורים שהם פיזיים כנראה, כמה שבן אדם, גם יש לו את הדעת הזו, זה אף על פי כן, איך אתה אומר שכל האיסורים הם רק מחסרון הדעת? אתה אומר שאיסורים שהם פיזיים. אומר, כגון האיסורים שבהם מחמת ההרכבה. ההרכבה זה שני דברים שמחוברים ביחד, שאתה רוצה להפריד ביניהם, זה כאב גדול. אגב, כל דבר שבן אדם אחוז בו, הוא צריך לשחרר אותו, זה באמת כואב. כל התמכרות שהיא, זה בעצם זה הפכה להיות הרכבה. לא רק נשמה וגוף זה הרכבה. גם קשר שהסתיים, הכאב הפיזי של הניתוק, או התמכרות מסוימת שבן אדם כבר לא יכול לממש אותה. זאת אומרת, כמו איסורים שיש מיציאת הנשמה מן הגוף. והם איסורי החולה שבאים מחמת שמתחלת הנשמה להתפשט מן הגוף, ומחמת שנקשרה הנשמה בהגוף בקשר אמיץ וחזק, על כן בהכרח מרגיש האיסורים בעת הפירוד. אף על פי כן, האיסורים קלים מאוד, ונוחים להתקבל בעת שיודע בדעת ברור שהכל בהשגחה מהשם יתברך. אז בהתחלה הוא אמר, כשמי שיש לו דעת ויודע שהכל בהשגחה אין לו שום איסורים, אחרי זה אומר, בעצם יש סוגי איסורים שכן מרגישים אותם, ואף על פי כן הם, באיזה ביטוי הוא ישתמש, אומר, הם נוחים להתקבל. ומכל שכן שר מיני צער ואיסורים שאין מרגישים כלל, שיש לו דעת כן, ויש איסורים שהם איסורי נפש, הם לא פיזיים, שאנחנו באמת, אם יש לנו את הדעת, יכולים להשתחרר מהם לגמרי. ופה מגיע משפט המחץ, שאני עד לפה כנראה אצטט מאותה תורה, עיקר הצער מהאיסורים, ומחמת שנוטלים ממנו הדעת כדי שירגיש האיסורים. ועיקר הצער מהאיסורים, ומחמת שנוטלים ממנו הדעת כדי שירגיש האיסורים. זאת אומרת, בשביל שבן אדם יסבול, צריך שני עניינים. גם את האיסורים וגם שיקחו ממנו את הדעת. שמה? ברגע שבן אדם מבין שהוא נטול דעת, זה עצמה תחילתה של הדעת. כשבן אדם להגיד, אני יודע לומר, אני לא יודע ואני לא מבין, זה אומר שהוא כבר חזר הקשר עם הדעת. הוא היה חכם גדול. לא כמו מרק טווין, אבל... אני זוכר רק שמרק טווין כתב את תום סויר, זה אחד מ... ואבא שלו פעם של תום סויר ביקש ממנו שיצבע את כל השלבים שבגדר, זה היה כאילו שלבים של עץ. אז זה מה שאני זוכר מלפני שנים רבות, שהייתה לו את התבונה, הוא אמר, כל ילד שרוצה לצבוע שלב אחד, יצטרך לתת לו מטבע של 10 סנט. ואת עושה מזה כסף, במקום שהוא יעבוד על מה שהוא היה צריך לעשות, עושה מזה עסקים יפים. יחשוב על זה בבית, שאני אגיד לילדים, בשום אופן שאף אחד לא ישטוף כלים. כפית עולה לשטוף שקל. קערה, תסירים הממש גדולים, זה 10 שקלים מי שרוצה לשטוף. אפשר לדאוג להם למימון, כאילו אם אין להם מזומה לשלם על הזכות לשטוף כלים. אינני יודע אם הם השתעשו מהרעיון, אבל בזה שאתם השתעשתם דייני. אז מה העבודה עם הטקסט הקצר הזה שקראנו? רבי נחמן נותן אחרי זה שם עוד המשך, זה תורה שיש לה עוד כמה עשרות שורות. אבל קודם כל, להבין שמה שהסיפור פה זה היעדר דעת. ואם אני בעצם, בן אדם יש לו את הדעת, אז הכל נראה אחרת. הכל נראה אחרת, זה במיוחד המושג הזה, השגחה, זה כמו ילד שהוא מגלה כמה הוא מטופח, כמה יש מי שדואג לו, כמה מי שיש שאוהב אותו, כמה כל מה שמתרחש סביבו זה נעשה מתוך התבוננות להיטיב איתו בצורה הכי גבוהה. עכשיו, אנחנו לא שם, או עוד לא שם, אבל רק להיפגש ולהזכיר דיבורים כאלו, שמה שאנחנו עוברים זה לטובתנו העליונה. ואפילו לכמה דקות לחוות את זה פה שאנחנו מתכנסים בצוותא, זה דבר גדול. וזה מה ש... רבי נחמן מדבר בתורה ריש פי בית, שיש סדר יומי בליקוטי מוהר"ן שכל יום קוראים עמוד, זה בעמוד היומי של היום, שזה רבי נחמן מלמד אותנו גם איך להסתכל על מישהו שהוא קורא לו רשע גמור. רשע גמור זה לא מציאות אובייקטיבית, זה מציאות שיפוטית, שאני בשיפוט שלי רואה מישהו ומכריז עליו שהוא רשע גמור. הוא אומר איך על ידי שינוי ההסתכלות הוא בעצם משתנה. אבל אני רוצה שננסה להבין פה רעיון, או להתחיל להיכנס לפנימיות של הרעיון. זה לא טריק פסיכולוגי לשנות את ההסתכלות. הוא אומר באמת המציאות היא אחרת. יש צורת הסתכלות שאתה מנתח את המציאות וקורא לו רשע גמור, ויש צורת הסתכלות שאתה אמור לאתר בו נקודה טובה ולהתמקד בה. ולא רק זה, לא רק שההתמקדות בנקודה הטובה, שוב זה טריק, או תקרא לזה התעלמות מהמציאות, אלא יש פה רציונל. אומר, כל הקטע השלילי שאתה שופט אותו זה לא הוא באמת. המיינד שלך מספר לך שזה הבן אדם. אומר, אבל האמת, אם תיתן אמון בי ותרצה לשתף פעולה עם התיאוריה הזו, הנקודה הקטנה שמצאת בו חיובית בזולת, ובה אתה מוזמן להתמקד, זה מה שהוא באמת. זו המציאות האמיתית שלו. ואם אתה תתמקד בו, כרגע אנחנו מדברים על הזולת, ואנחנו נראה איך הוא עובד רבי נחמן, הוא מלמד אותך איך לעבוד עם זה כלפי הזולת, וכשהוא רואה שתפסת את העניין, הוא אומר עכשיו בוא תעבוד על זה כלפי עצמך, על אותו עניין. ומה שאני מנסה להגיד, שזה לא עצה פסיכולוגית, שזה גם מבורך. הוא אומר, זה דיון בעצם המציאות. המציאות היא אחרת מאיך שאתה שופט אותה. זה כמו שבתיאוריית הקוונטים היו מחקרים, וזה התחלתי להגיד בהתחלה, האם האור הוא חלקיקים או גלים? אני לא יודע לגמרי מה זה אומר, זאת אומרת, אני יודע לצטט מילים שקראתי, אני קצת מבין מה זה אומר, אבל לפחות בתיאוריה, נצפו תופעות שונות שהן אמורות להיות אובייקטיביות לחלוטין. זה צפייה בפיזיקה של היקום. ונצפו תוצאות סותרות. ומתוך הנחה ששתי סוגי התוצאות היו אמינות, לא מישהו מהם. עד שיום אחד נפתחה הדרך להבין שבאמת שתיהם מתקיימות ביקום, והן מושפעות מהצורה שבה אני מסתכל על היקום. זה פלא גדול, כי עד עכשיו חשבנו שהחוקר או הצופה הוא אובייקטיבי. מסתבר שהחוקר או הצופה הוא משפיע גם על המציאות שלכאורה לא קשורה. כי אם אנחנו מתייחסים להבנה הזאת, שזה עצם היקום ולא רק עצה, זאת אומרת, את הסיפור הזה של רבי נחמן, שהוא מדבר על הזמרה ולראות טוב בזולת, אנחנו, אני מניח שלפחות חלק מאיתנו הכירו כעצה טובה לשנות את המצב, לשנות את המציאות, לתת כוח לזולת, לתת כוח לי. אבל יש פה הבנה שהמציאות היא שונה. וזה גם הסיפור של ביירון קייטי, של העבודה שלה, מה היא אומרת? היא שנים רבות הייתה בדיכאון. ויום אחד עלה לה ארבעת השאלות שהיא עשתה איתם עבודה. ארבעת השאלות הן, האם זו האמת? האם אתה יכול לדעת בוודאות שזה האמת? לפני שאני אמשיך עם השאלות הנוספות, חשוב לציין שבשביל לראות תועלת עם השאלות הללו, צריך לקחת משפט אחד ולחקור אותו. גם בן אדם שמרגיש שיש לו המון סיבות שבגללם הוא בצער או עצוב או איסורים, כמו שהזכיר רבי נחמן, אז מבקשים מבן אדם עניין אחד שמעיק עליך. עניין אחד. יש מי שיגיד שכל עוד הילד שלי לא חוזר ללימודים, אין טעם לחיי. יש מי שיגיד, או מישהי שתגיד, כל עוד הגבר הזה בחיי, אין טעם לחיי. יש מי שתגיד, כל עוד הגבר הזה לא הגיע לחיי, אין טעם לחיי. וכן הלאה. העיקר שיהיה גבר במשפט. טוב, לחיים. ברוך אתה, אדוני, אני מחלם שכל יעבור. או יכול לבוא בן אדם ולומר, אם פיתרו אותי מעבודה, אין טעם לחיי. אחד המשפטים שאני מנסה להדגים את זה לפעמים מפעם לפעם, זה בסיפור מעשה משבעה קבצנים. ששם גיבור הסיפור, המלך, פונה אל בנו והוא רוצה להמליך אותו להיות מלך עוד בחיים שלו. זה כבוד גדול שמלך נותן כזה אמון בבן שלו והוא ממליך אותו בעודו בחייו. כתוב שהוא עשה משתה גדול, משתה מאוד גדול, משתה מאוד מפואר, מאוד מושקע, ושהיו שם קומדיאס, אומר רבי נחמן, ו... מה הדבר השני? היה שם הצגות והומור. בכל אופן, בעיצומה של השמחה, המלך פונה לבנו ואומר לו, בני היקר והחביב, אני חוזה בכוכבים שיבוא יום ואתה תרד מן המלוכה. ואני מבקש ממך, שביום שזה יקרה, תהיה שמח. עכשיו תבינו איזה דבר נורא זה, שאבא פונה לבנו בסעודה של ההכתרה, ביום שמכתיר אותו למלך. הוא אומר לו, תשמע, אתה נורא שמח מזה שאתה עומד להיות מלך. הוא אומר, יום אחד זה ייגמר שלא בטובתך. וכשזה ייגמר, אני אבקש ממך להיות שמח. ועוד אומר לו, אם אתה תהיה שמח, אני אהיה שמח גם. ואם אתה לא תהיה שמח, אומר לו, אני גם אהיה שמח על זה שאין אתה מלך, כי אינך ראוי להיות מלך. אז רבי נחמן אומר לנו שמלך אמיתי, זה אחד שהוא לא מתנה את עושרו בתפקיד. ושם העניין הזה ממשיך. במילים אחרות, מלך זה משהו שהוא מסמל את שיא הכוח, שיא העוצמה, שיא השררה הציבורית, שיא הכבוד. ויום אחד הוא אומר לו, גם כשזה לא יהיה, אני באמת רוצה לאמן אותך בכך שהשמחה שלך לא תהיה תלויה שם. אז למה הזכרתי את זה? כי הרבה פעמים שאני רוצה להדגים את העבודה של קייטי, אני עובד עם הסיפור הזה, עם הקטע הזה, שהורידו את המלך מן המלוכה, הוא חבר טוב שלי, באתי לבקר אותו, ישבנו על כוס תה, שאלתי אותו, אחי, למה אתה כל כך מבואס? אומרת, תדע לך שמאז שהורידו אותי מן המלוכה, אין טעם לחיי. אז בואו נחקור את המשפט הזה. אז בשביל זה צריך לנסח משפט. יש הרבה אפשרויות להגיד, אני כועס על השרים הבוגדניים שהדיחו אותי. אני כועס, אני מאוכזב מהיועץ המשפטי שלא התערב. או אין טעם לחיי. אני מדגיש את הנקודה הזאת, שרוצים לחקור את המחשבה שיש לנו, לקחת מחשבה אחת ממוקדת. לפעמים, שאנחנו רוצים לעזור למישהו, אומרים לו, מה כואב לך, ממה אתה, הכל לגיטימי, אבל תבחר מתוך סבך הדברים. יכול להיות בן אדם שיש לו ענייני בריאות, ענייני זוגיות שמעיקים. עניין אחד שמעיק. זה מפתיע לפעמים לראות שאנשים מתקשים לשתף פעולה להצביע על עניין אחד. כי זה בעצם, זה כמו המחשבה, עצם זה שאני מצביע על נקודה ממנה להתחיל לחקור את הסבל שלי, זה כבר מלחיץ, כי יכול להיות שעוד אחד ועוד אחד זה פשוט ייגמר, כי זה... אני לא יכול להסביר, אני לא יכול להגיד לך מה כואב לי. נקודה אחת. עכשיו גם בן אדם צריך לדעת שגם אם הוא בחר, והרבה פעמים שמתרגלים את זה בסדנה, בן אדם אומר, בחרתי, אבל לא משהו שבאמת מעיק עליי, זה משהו מהפחות. וזה מצוין. כוונתי לומר, מה שנבחר, בוא נאמר שהמלך הוריד אותו מן המלוכה, והוא בחר לעבוד על המשפט הזה, אני כועס על השכן שתפס לי את החניה. או, למה אשתי לא מטבלת את המזון כמו שאני אוהב? שמע יותר טוב. כי גם כשבן אדם בוחר במשפט כביכול, הוא אומר, זה לא באמת מה שמעיק עליי, אם יש לנו סבלנות ואמון, יופיע שם הכאב של חייו. אז על איזה משפט אנחנו הולכים? אני כועס על השרים שבגדו בי, או בלי המלוכה אין טעם לחיי. איזה? בלי המלוכה אין טעם לחיי. כי מי שיכול להיכנס בשלב הזה לשיעור, זה יכול להישמע מישהו שמחו לגבינה מלוכה צפתית, בלי המלוכה. אינני יודע אם יש התמכרות כזו, אז... בלי המלוכה. כן. בלי הצפתית זה יכול להישמע האהובה שעזבה אותו. אז בלי המלוכה אין טעם לחיי. השאלה הראשונה היא, האם זו האמת? עכשיו תראו מה יש בארבעת השאלות הללו, שאני באופן אישי מאוד מחזיק בהם, כי זה תואם את מה שרבי נחמן אמר לנו בשורות הראשונות של תורה רישנון, שמהם הקראתי, שכל היסורים הם בדעת, וזה תואם את מה שאני מקווה שנספיק להגיע בהמשך השיעור, לתורה רשפי בית שנקראת הזמרה, שהיא מאוד מפורסמת, שאני רוצה לדבוק ברעיון הזה, שהשיטה הזו של קייטי אמורה להכניס אותי לענווה, שיש עוד אפשרות לראות את המציאות, וזה לא חיפוף, וזה לא התעלמות, וזה לא הדחקה, יש עוד דרך להסתכל על המציאות. אז זו שאלה פשוטה, בן אדם אומר, בלי המלוכה, אין טעם לחיי. זו שאלה, האם זו האמת? אז בדרך כלל, התשובה תהיה כן, זו האמת. בלי המלוכה, אין טעם לחיי. מה השאלה השנייה? האם אתה יכול לדעת בוודאות שזו האמת? ופה, זה, השאלה השנייה היא לא כך שונה מהראשונה, אבל היא מכניסה אותי לענווה. האם אני יכול לדעת בוודאות? בהצהרה הראשונה עניתי בקלות כן. האם אני יכול לדעת בוודאות האם בדקתי עוד אפשרויות של טעם לחיי? אולי תיכנס אהבה לחיי, אולי התחביבים שלי ששנים שכחתי מהם, אם אני עכשיו אתפנה אליהם, יכניסו טעם לחיי. אולי אני אגלה קשרים חברתיים חדשים. בשאלה השנייה יש ענווה. האם אני יכול לדעת בוודאות שזו האמת? והתשובה היא, בדרך כלל, לא. גם אם בן אדם יגיד כן, זה לא מונע מאיתנו את השאלה הבאה, שאלה מספר 3. אבל צריך לשאול את המילים הללו. כי זה עצמו כבר הדרך לקעקע את חומת האשליה של המחשבות שלנו. השאלה הבאה, איך אני מגיב כשאני מאמין למחשבה הזאת? זה ההבנה שזה רק מחשבה. יש לבן אדם מחשבה שבלי המלוכה אין טעם לחייו. אז איך הוא מגיב? הוא יגיד, אני סגור, אני כועס, אני לא רוצה לראות אנשים, אני מלא טינה על כל אלו שהכרתי, אני מסתגר בבית. השאלה הזו, שאלה מספר 3, היא נותנת לי אפשרות לפגוש את הרגש שמתלווה למחשבה הזאת. מאמין למחשבה הזאת. עכשיו, לשאלה הזו יש הרבה הסתעפויות, אבל זה תחת הכותרת של אותה שאלה. איך אני מתייחס לאחרים כשאני מאמין למחשבה הזו? בפעמים שיש משהו מעיק לנו, אנחנו מגלים שאנחנו לא סובלנים כלפי אחרים, אפילו שבכלל לא קשורים לנושא. לא רוצים לפגוש אנשים, מרבים להתבודד. איך אני מגיב כלפי עצמי כשאני מאמין למחשבה הזו? אני אוכל יותר. יצא לכם לאכול אכילה רגשית? איזה יופי. אז יש בינינו הרבה דברים משותפים. גם אכילה רגשית. בכל מקרה, כל יום, אם רוצים למצוא נקודות טובות, זה הרבה יותר חיובי מה שלהגיד כל היום. כן, כן, אבל זה לבחור את...
אתה קולט אותו לך שוקולד, ואתה תוקע כי יש שם בור רגשי, ואתה אומר, אוקיי, זאת המדרגה שלי כרגע, אני חוקר את זה, אני אוכל.
כן, אבל לעשות את זה באהבה, בתשומת לב, עם הרבה משמעות. כן, ולגוון, לגוון, לא לחזור על אותם... כן. יש כל כך הרבה דברים סביבנו שיכולים להיות פיצוי רגשי, שזה לא השוקולד, שזה מעליב את עולמו של הקדוש ברוך הוא, שאנחנו רק נעולים על השוקולד. זה נשמע כמו שוקולד, מלשון עד, לתמיד. אגב, לחקור את השאלות הללו זה כמו להגיד, אני לא יכול להתחיל את היום בלי קפה. גם על זה אפשר לעשות חקירה, אם זו האמת. כן הלאה. טוב, עכשיו, שאלה השלישית, מה שהיא נועדה זה גם לתת מקום לרגש, באמת לספר מה אני מרגיש סביב זה. זה להיכנס לשם, זה לא למהר להגיע להמתקה. לתת מקום למה שעובר עליי סביב זה. אגב, יש לאתר לברון קטי שאפשר להוריד שם דפי עבודה בכל השפות לעבוד עם זה. גם ביידיש, זה למרבה הפלא. תנסו להוריד דף עבודה ביידיש, להדפיס אותו, והשאלה שתחקרו, אני לא יכול לעבוד עם דף עבודה ביידיש. ואז יהיה לכם את ארבעת השאלות. האם זו האמת? שאלה הרביעית, זה מי תהיה בלי המחשבה הזאת? כי זה רק מחשבה. זוכרים שדיברנו על העני והיהלום, שהעני איבד את היהלום, והוא החליט בשביל ההישרדות מול רב החובל לעשות עצמו שמח. מה הייתה הטכניקה שלו שבה הוא עשה את עצמו שמח? יפה מאוד. זה מזכה אותך בשלוש נקודות. הוא החליט לעשות עצמו כמי שאינו יודע. זה כמו שבן אדם... כן, כן. כאילו הוא לא קיבל את הבשורה. כי באמת אנחנו רואים שמה שמשנה את המצב רוח שלנו זה לא המציאות, זה מחשבות על המציאות. זה כמו שבן אדם רגע אחד לא קיבל אס-אמס, ורגע אחד קיבל... עוברת לנו איזו מחשבה. אז אומר רבי נחן, תנסה להיזכר איך זה להיות בלי המחשבה הזאת. אז השאלה הרביעית זה מי תהיה בלי המחשבה הזאת. עכשיו, מה חשוב במחשבה הזאת? אין פה הזמנה לוותר על המחשבה. יש פה רק להיזכר בזה שזה רק מחשבה. אפשר להיות עדיין עצובים, אבל להבין מי אני אהיה בלי המחשבה הזאת. יש לי מחשבה, שמנה שיש לו מחשבה שבלי בן זוג, אין טעם לחייו. זה רק מחשבה. מי אני אהיה בלי? זה לא מה שאני מוותר על ההרשאה, אבל לראות שזה רק מחשבה. זה ארבע שאלות. אז מגיעים להיפוך. זה בעצם המשימה החמישית, אבל זה נקרא ארבע שאלות והיפוך. ההיפוך זה לנסח, להפוך את ההצהרה הראשונית. הצהרה הראשונית זה, מה אמרנו, מה היא? בלי המלוכה, אין טעם לחיי. אז בואו ננסה להפוך את זה, תציעו היפוך. אבל שיהיה קרוב לניסוח הראשוני. בלי המלוכה אין טעם לחיי. בלי המלוכה יש טעם לחיי. ואז, פה שראיתי אותה, את קייטי עובדת עם אנשים, היא אומרת לבן אדם, תן דוגמה. ולפעמים, אנשים לא רוצים לתת דוגמאות, כי הם עוד לא מזדהים עם ה... זה כמו להגיד, אני כועסת על הבוס שלי שדפק אותי, ואז להגיד, אני לא כועסת על הבוס שלי שדפק אותי. אז אומרים לבן אדם דוגמה, והוא עוד מסרב. אז נחזור למלך. בלי המלוכה יש טעם לחיי. אז הוא אומר, האמת, יש טעם לחיי. אני קורא עכשיו ספר מאוד יפה, שמזמן, כשהייתי מלך, לא נגעתי בספרים, לא היה לי זמן. והנה, אני מאוד אוהב ספרות יפה, וכל השנים שהייתי מלך לא יצא לי לקרוא ספר. עוד דוגמה. רגע, זה היפוך הבא, לאט. צריך שלוש דוגמאות לכל אחד. לא, אני אומר, נקדיש לזה תשומת לב בפני עצמה. אנחנו עכשיו עם ההיפוך הראשון. בלי המלוכה, יש טעם לחיי. יש טעם לחיי. אני יושב בבית, רואה את בני ביתי. לפני זה באמת הייתי טרוד. עד אמצע הלילה לא ראיתי אותם. בלי המלוכה, אני מבקש שלוש דוגמאות. בלי המלוכה, יש טעם לחיי. גם תשובה פשוטה. החיים שלי זה לא המלוכה, יש לי חיים. זה לא, המלוכה זה משהו חיצוני לי, זה רק תפקיד. טוב. היפוך נוסף, אלייך בבקשה. הבנתם מה שניסיתי לעשות? לא למהר מהיפוך להיפוך. לכל היפוך להקדיש תשומת לב לשלוש דוגמאות. וראיתי אותה כמה פעמים עובדת עם אנשים, את קייטי, ובן אדם אומר, אחרי דוגמה אחת, אין לי עוד דוגמה. באמת, אם הייתה לך אחת, יהיה לך גם שנייה. ולפעמים זה מקרים קשים שהיא עובדת איתה. ובסוף, אם הייתה לך שתיים, יהיו לך שלוש עכשיו, עם המלוכה, אין טעם לחיי. למה? תנמקי. סיבה אחת. דברי על המלך. אם המלוכה אין טעם לחיי, אני לא פוגש אנשים, לא פוגש אנשים מהעם, אי אפשר להתקרב אליי, הכל מלא הבטחה. אם המלוכה אין טעם לחיי, יש חשש כל הזמן קבוע מהפיכה, אני כל הזמן מפעיל את שירותי הביטחון שלי שיבדקו מי ירגלו אחרי כולם. אם המלוכה אין טעם לחיי, כי כל האנשים שסביבי רק מתחנפים אליי, אין לי מושג מי אוהב אותי באמת. פה מדובר,
אבל זה הפכת את זה, זה במקום להתחיל שלילי בלי המלוכה, אין טעם לחיי, התחלת עם אם המלוכה יש טעם לחיי.
פה הוא כבר לא מלך, הוא כבר לא מלך. משהו, הוא מתנגד למציאות. הוא אומר, הניסוח שלו היה, הוא כרגע לא להגיד, אם המלוכה יש טעם לחיי, אבל אתה כבר לא מלך. זה מחשבה שהיא, זה כמו להגיד, הרעיון הוא בתוך המציאות הקיימת לשנות את ההסתכלות. עוד היפוך אפשרי. אז אמרנו, האחד היה בלי המלוכה אין טעם לחיי. אם המלוכה אין טעם לחיי. אפשרות, היפוך שלישי, וזה היא מציעה לעשות כמעט בכל סוג של משפט, את המילה מלוכה או את המילה בעלי או זה, להחליף עם המחשבות שלי. עם המחשבות שלי, אין טעם לחיי. זה גם היפוך. זה היפוך קבוע אצל לעשות. כל נושא שהוא, להחליף את ה, את המילה המרכזית ב, למה בלי המחשבות אין טעם לחיי? כי המחשבות שלי הם אלו, אם כאלו מחשבות, לא משנה מה יהיה לי. אם יהיה לי את הבריאות הכי טובה ואת המגורים הכי נעימים, אני כל הזמן נמצא בזה חסרונות, ואני יודע שעם המחשבות שלי, ובינינו, כשהייתי עם מלך, גם הייתי עם בועס, ולפני, לא משנה, בכל שלב בחיים. איפה המחשבות שלך או שלך מבעשות לך את החיים? אבל בואו ניתן שלוש דוגמאות בשלוש נושאים שונים, בשלושה נושאים שונים, כמחשבות. זה המחשבה שהאושר שלי תלוי באנשים אחרים. זו המחשבה שמה שקורה לי בחיי זה לא לטובה. וזו המחשבה שצריך שמשהו יקרה, שצריך יום אחר או זמן אחר בשביל להיות שמחים. עכשיו יש עוד היפוך אחד אפשרי, אמרנו ככה. טוב, אולי נשאיר את זה ככה בעניין הזה. דבר חשוב שהיא אומרת, לא למהר להיפוך. למה? כי אז זה מביא רגשות אשם הרבה פעמים. כי זה יכול להביא רגשות אשם. כי לדוגמה, אתה יכול להגיד משפט, אני כועס מאוד על השותף שלי שבגד בי, נאמר, בעולם העסקי. אז בסוף מגיעים להיפוך, אני כועס מאוד על עצמי שבגדתי בשותף שלי. זה גם היפוך. ואז בדרך כלל שנותנים לבן אדם זמן ותשומת לב לומר, יהיה לו דוגמאות איך הוא, זאת אומרת, אני מאשים מישהו שיתנהג אליי בנבזיות, ואם אנחנו בשימת לב, אנחנו מגלים את אותם נקודות שבהם אנחנו לא היינו בסדר. ויש עוד איפור גם שמאוד כועסים עליו. אני מאוד מעריך את השותף שלי על כל העזרה שהוא הגיש לי. ותדעו לכם שזה מטלטל. לפעמים בן אדם באמת כועס על מישהו והוא עושה את העבודה הזו. אז הוא מפת, תן לי דוגמה שבה השותף שלך באמת עזר לך. אחרי דוגמה אחת, עוד אחת. על הרעיון פה, זה לא שאתם אמורים לצאת עכשיו מהשיעור ולהיות מיומנים בעבודה של ביירון קייטי. אלא זה רק לקבל את הרשימו מהעניין הזה, שההתייחסות שלנו, או הקביעה שלנו, מה מתרחש בעולמנו, היא מאוד מוגבלת, היא מאוד רדודה. בבקשה. הרעיון, בכלל אני אגיד לגבי העבודה של קייטי, בהתחלה, לפני שככה, שהבנתי את זה רק בהתחלה, אז שאלתי, הרי על כל דבר זה מתחיל בלשאול האם זה האמת, כן? אז אני עכשיו, אני נורא שמח להיות פה. זה המשפט שזה. האם אני צריך לשאול האם זו האמת? אז הרעיון הוא, שכל מה שמביא לי להרגשה טובה, אני לא צריך לחקור את זה. למה? כי התפיסה הבסיסית שלה זה שהיקום הוא חיובי. ששם יתברך טוב ומיטיב. אני כרגע מזכיר את זה, אז כל מה שגורם לי להרגשה טובה, אין מה לחקור אותו. מה שאני חוקר זה את מה שמביא לי סבל. עכשיו, זה גם לא מונע ממני מלפעול. כי בסופו של דבר, אנשים יכולים לשנות את חייהם. אבל קודם כל, לראות לאיפה דולפת האנרגיה הטובה שלנו. עכשיו, אני רוצה לשאול אותך שאלה מעשית. מתי קל לך יותר לצאת לפעולה? שאת בתחושת סבל או שהלב נפתח? אני לא מחכה לתשובה שלך. מספיק מה שאני חושב כתשובה נכונה. כשהלב פתוח. כשהלב פתוח אנחנו רואים עוד אפשרויות. כשאנחנו בתוך הסבל, המציאות מוגבלת, אני לא רואה מה אני יכול לעשות. זה נקרא קטנות מוחין. ועכשיו תראו, השיטה הזו היא מעלה שאלות. למה היא מעלה שאלות? יש את החלק השטחי שלה, לא השטחי, אבל הראשוני, שהוא מסתדר לנו טוב. אבל אני ראיתי אותה עובדת, עם אנשים שעברו התעללויות מיניות, תקיפות מיניות, והיא בעצם עושה חקירה על אותו אחד שפגע, והיא רוצה להביא את זה להיפוך גם במקרים הכי קשים, וזה ממש מעורר שאלות. היא עושה את זה עבודה על מקרים מאוד קשים. ואני ברשותכם לא רוצה לתת לה ציון, ולא לתרץ את השאלה, אני אומר רק, יש מימד בעבודה שלה שמעורר שאלות. אבל יש פה עוד נתון, נתון מעשי, לא תיאורטי, שהיא שחררה אנשים משנים של סבל. אנשים שסבלו עשרות שנים, הלכו עם העניין הזה, ומשהו נפתח. עכשיו, למה זה כל כך נגע בי העניין הזה? כי זה תואם את כל האמונה שלנו. מה בעצם אומר פה רבי נחמן? אין רע. אז מה בכל זאת החוויה שלי של רע? אין לי דעת. מה היא עושה? כי בגלל שאין לי דעת, שזה בהשגחה ולטובתי אני סובל. עכשיו זה מעורר שאלות, האם זה אמור להסיר את הזולת מהאחריות שלו, האם זה... כל השאלות שזה יעלה בכם, תנו לזה מקום. כי אני לא בא לשווק את השיטה הזאת, ומאוד הייתי שמח אחרי שהוא כל כך נחמד להגיד לכם שזה היה רק הפרומו לסדנה בשיטה הזו שאני מעביר ואני מזמין אתכם להצטרף. לפעמים זה נשמע כמו שיווק, אם נתתי את כל הלב ואין את המוצר שמאחורי זה. אבל זה יותר רק שישאר לנו הרשימו שהמציאות של חיינו כפי שהיא, משהו בהסתכלות יכול להשתנות בה, בהסתכלות, והלב ייפתח. הלב ייפתח. מקווה שאני מצביע נכון על הלב, שזה פה בערך, כן? הלב ייפתח. רבי נחמן אומר שעיקר הדינים שבאים על האדם, זה שהוא בקטנות מוחין. שהתפיסה שלו מצטמצמת. מה? אז לכן, אם הוא עושה את ההשתדלות והוא חפץ בדעת, כתוב שהקדוש ברוך הוא נותן יעיב חוכמתה לחכמים, נותן חוכמה לחכמים. אז שואלים על זה, מה זאת אומרת נותן חוכמה לחכמים? הטיפשים צריכים חוכמה, לא החכמים. אבל החכם זה קודם כל מישהו שהוא מבין שמשהו במציאות שלו לא תקין במובן הזה שהוא יודע שחיינו ניתנו לנו לראות בהם ברכה. וזה שירדו מן המלוכה זה בעצם לכל אחד בחיים דברים שלא מתנהלים כפי רצונו, אומר לו המלך לבן שלו, זה לא סיבה להיכנס לעצבות שהורידו אותך מלוכה. המלוכה זה מסמל שמשהו מאוד משמעותי במציאות לא מתנהל כפי שאתה רוצה. בבקשה. איך קוראים לך?
מנוחה.
אם אני אאמין שהכל לטובה, זה יגרום לי לאדישות ולא לפעול. האם זו האמת? האם אני יכול לדעת בוודאות שזו האמת? כשהשקט חוזר לליבנו, אנחנו פועלים. בלי שום שיחת מוטיבציה ובלי עידוד, כשאנחנו בשקט שלנו, אנחנו בהשראה. אנחנו ביצירתיות, אנחנו בטוב. ואפרופו קשרים אנושיים, אחד המשפטים שלקחתי ממנה מקייטי, שהיא אמרה פעם, איך אני יודעת עם מי לא להתחבר? עם מי שלא רוצה להתחבר איתי. היא אמרה, איך אני יודעת עם מי לא להתחתן? עם מי שלא רוצה להתחתן איתי. אבל זה עמוק, עמוק, עמוק. עכשיו, בעצם לא כל כך עמוק, אפשר להבין את זה בקלות. עכשיו אני רוצה לחתום את השיעור כבר. מילה, כן. האם זו האמת שזאת תהיה רק מילה? עכשיו תראו, לא חסר מחשבות מלחיצות, אבל מה שזיהיתי מניסיון, אנחנו לא מתפנים לחקור אותם, ואנחנו לפעמים גם אומרים, יש לנו כל כך הרבה מחשבות מעיקות, מה זה יעזור שאני אעבוד על אחת מהן? אבל כשמן אדם מגלה את הרצון הזה שלא להאמין למחשבות המורידות, שנבין, רוב הסבל שקיים בעולם, רוב האנשים שמאושפזים ונלקחה מהם חירותם היומיומית, זה מהמחשבות שלא נותנות להם מנוחה. עכשיו, רוב, אם בן אדם יחקור מחשבה אחת ליום, גם לא אחת ליום, פעם אחת לטעום את הטעם הזה של המחשבה הזאת. ואני חוזר רגע לתחילת השיעור. פתחנו את השיעור בדיבור שההסתכלות שלי היא יכולה, מה שנקרא, לקלוט את המציאות ולדווח עליה במחקר או בכתיבה, וההסתכלות שלי יכולה לשנות את המציאות. ההסתכלות. וזה צריך שיבוא מישהו ויספר לנו שיש פיזיקה כזאת, שהמבט שלי משנה את המציאות. וזה לא התעלמות, וזה לא שקר, וזה לא הדחקה. כי משהו בתוכי אומר, מה זה המשחק הזה? וכל זה היה הכנה לכך שרציתי לדבר על תורת הזמה, ואני מקווה שנעשה את זה. מה שנקרא, תורת הזמה זה הטקסט של רבי נחן, שבו הוא מדבר על ידי זה שאתה רואה נקודה טובה בזולת, אתה הופך את כל המציאות שלו, וזה טקסט מאוד מפורסם של רבי נחן. רציתי להציע קריאה חדשה בו, לא הפוכה ממה שאנחנו מכירים, אבל דרך המבט הזה, שכשאני מסתכל באופן מסוים על המציאות, משהו בה משתנה. אז אני מזמין אתכם לקרוא את זה בליקוטי מורן כהכנה לשבוע הבא, כי אם תקראו את זה פעם או פעמיים או שלוש, נוכל לדבר על זה יותר, להיכנס יותר פנימה, מתוך הנחה שהטקסט כבר מוכר. חברים יקרים, רוצה להודות לכם על הקשב. רוצה להודות לכל אחד ואחת על הפנים המהירות שהבאתם. על המחשבות שלכם שלא האמנתם להם להישאר בבית, שבבית יותר טוב הערב. וגם אם לא תפסנו את הטכניקה המעשית, אבל תפסנו את הרעיון. שהמציאות כפי שהיא, יש בה ברכה. וכל זה בהקדשה לפתיחתו של חודש אדר. משנכנס אדר מרבים בשמחה, זה מרבים לא להאמין למחשבות. בעצם כל מחשבה שמורידה אותי זכאית לשאלה אם זו האמת. והשמחה תלך ותגדל. תלך ותתגלה, תלך ותתבאר. עד. עד אלוהי ידע.